אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה לילדות ולילדים עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם ילדות וילדים, אנחנו כאן במעבדה יוצאים כל שבוע לשאול שאלה ואז עונים עליה.
כולם לפתוח בעמוד...
שמעתם את הרעש הזה שהיה ברקע? זה מפריע, זה לא כל כך נעים, ויכול לקום איזה ילד ולהגיד, זה מפריע לי, יש לי הפרעת קשב. אז יצאנו לבדוק מה זאת הפרעת קשב. הנה מה שאתם אמרתם.
קוראים לי גילי רונן, אני מתל אביב. וואי, קשה. קשה לשבת בכיתה עם הפרעה של קשב וריכוז, ובמיוחד במבחן שאין לך ריכוז, ואתה צריך להתרכז במבחן. זה הפרעה מאוד נפוצה לילדים בגילינו, שקשה להם להתרכז בזמן ארוך, ואז זה מגיע להפרעות.
שלום, אני אביגיל, אני כמעט בת 11, אני עליתי לכיתה ו' ואני נורא מתרגשת. זו שאלה קשה. יש כל מיני סוגים של הפרעות קשב, אין כזה רק דבר אחד, וכאילו כל מיני דברים שקשה להתרכז, או שיותר מדי אני מתרכזת במשהו אחד וקשה לך להתרכז בדברים אחרים. כמו נגיד שאם מישהו מדבר, אז פתאום את שומעת את הציפור או מכונית שצופרת בחלון, וקשה לך להתרכז במשהו אחד מסוים.
את מכירה ילדים או חברים שלך שיש להם הפרעת קשב?
כן, בטח, יש הרבה ילדים. יש גם ילדים עם דיסלקציה. אני יודעת בערך מה זה הפרעת קשב וריכוז, בגלל שקראתי את הספר פרסי ג'קסון, שלפרסי יש שם הפרעת קשב וריכוז וגם דיסלקציה.
ויש לך איזשהו רעיון בראש, פתרון למה יכול לעזור לאנשים או ילדים שיש להם הפרעת קשב?
בדרך כלל להתעסק עם משהו בידיים זה מאוד עוזר. כאילו יש ילדים שאוהבים להתעסק עם כל מיני קוביות פיג'י, שזה כזה מין דבר עם כל מיני מתגים, ונגיד את מתעסקת במשהו בידיים, אז אולי אז הידיים שלך מתרכזת במשהו אחד, והאוזניים שלך יכולות נגיד להתרכז במשהו אחר.
יפה. תשמעי, יש לי הרגשה, אביגיל, בלי להעליב את המומחים שלנו, שלפעמים את יודעת אפילו קצת יותר מהם.
תודה.
אז שמחתי מאוד לדבר איתך, אביגיל, בת 11.
תודה, רונה.
תודה לך, כיף לדבר איתך. ביי. ועכשיו, אחרי שסיימנו לשמוע את מה אנחנו יודעים או אתם יודעים על העולם, אנחנו נמצאות כאן עם פרופסור לילך שלו מבורך, מהחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת תל אביב. שלום לך לילך.
שלום רונה.
אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה זאת הפרעת קשב?
הפרעת קשב זאת הפרעה נפוצה בקרב ילדים ומתבגרים ואפילו מבוגרים, ומה שמגדיר הפרעת קשב, זה רמה גבוהה של קשיי קשב. כשאני אומרת קשיי קשב, אני מתכוונת למצבים שבהם קשה לנו להתמקד. אנחנו מרגישים שמאוד מאוד, אנחנו מאוד מאוד מוסכים. קשה לנו מאוד לבצע מאמצים ממושכים.
צריך לקרוא טקסט שלם, צריך להקשיב למורה בכיתה או למורה בכיתה.
נכון.
ואנחנו לא מצליחים, דברים מסיחים את הדעת שלנו.
נכון, וקשה לנו מאוד להצליח לעשות את ההתמקדות הזאת בדבר שאנחנו עכשיו, חשוב לנו אותו קודם כל, בו קודם כל להתמקד, והרבה מאוד גירויים אחרים מסביבנו, בין אם חיצוניים ובין אם פנימיים, אצלנו בראש שלנו, מאוד מאוד מקשים לנו, עלינו לעשות את זה. אז זה מרכיב אחד של הפרעת קשב, הקושי בתחום הקשב. אבל יש גם עוד מרכיב נוסף שהוא אפשרי, לא חייבים להיות שני המרכיבים גם יחד, מספיק שיהיה אחד מהם. אז המרכיב השני זה קושי בתחום של תנועתיות יתר ואימפולסיביות.
נראה לי ששם אנחנו רוצים מאוד לזוז כל הזמן. אין שקט כזה של לשבת בכיתה, מרוכזים, עם הגוף מונח טוב, אנחנו רוצים לזוז כל הזמן.
נכון, אנחנו מרגישים את הצורך לבצע באמת תנועה שתעזור לנו ככה, ובאמת תאפשר לנו להרגיש יותר בנוח. האימפולסיביות מתייחסת לאותו המצבים האלה, שאנחנו מאוד 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 דחוף לנו עכשיו להגיד את מה שיש לנו, מה שקפץ לנו עכשיו בראש, או מה שמפריע לנו, וקשה לנו מאוד להתאפשר. להתאפק ולחכות לתור שלנו למשל, זה נכון גם בכיתה, גם בהפסקה, גם כשאנחנו...
אני רוצה להגיד עכשיו, נכון, עכשיו אני רוצה... מכירה את האישה הזאת בדיוק, שאת מדברת עליה.
בדיוק
כן.
ככה, וגם במשחקים, זה גם נכנס חזק מאוד במשחקים שאנחנו משחקים עם החברים שלנו.
אז זה מפריע למשל בלימודים ולמשל במשחקים, כי נכון. אנחנו לא מצריכים להתרכז. אז מהמחקרים שלך, בכיתה שבדרך כלל בוא נגיד בממוצע 30 תלמידים, כמה ילדים יש להם הפרעת קשב לילך?
אוי, זו שאלה מצוינת. באופן בסיסי אנחנו מדברים על משהו כמו 3-4 ילדים בתוך כיתה של 30 ילד, זאת אומרת אפילו קצת מעבר ל-10%, אבל הרבה פעמים יש הרבה יותר, וגם כן צריך להגיד שהרבה פעמים אנחנו חושבים שיש לנו הפרעת קשב, כי באמת קשה לנו, קשה לנו, אנחנו מרגישים שקשה לנו להתרכז, אבל יכולות להיות סיבות נוספות לקושי הזה שלנו.
למשל, תני לנו סיבה אחת כזאת.
למשל, ילדים או מבוגרים שיכולה להיות להם אולי איזושהי הפרעת שינה לא מאובחנת.
אם לא ישנו טוב בלילה.
נכון, או אפילו אז... לא הפרעת שינה. באמת, כן. אפילו נסיבות שגרמו לנו לא לישון טוב, זה יכול בהחלט ליצור מאפיינים שהם ממש ממש מדמים הפרעת קשב, הם ממש נראים כמו הפרעת, מרגישים כמו הפרעת קשב. דוגמה נוספת, יכולה להיות קשיים מתחומים אחרים לגמרי, ילד או ילדה שיש להם איזושהי לקות למידה. דיסלקסיה למשל, או קושי בתחום המתמטיקה, מה שאנחנו קוראים דיסקלקוליה.
קשה להם ממספרים או אותיות.
בדיוק, ואז נוצר מצב שנדרשת מאיתנו התכווננות, ונדרש מאיתנו מאמץ מאוד מאוד ממושך בעצם כל הזמן, והדבר הזה מאוד מעייף אותנו, וגורם לנו לחוש את אותם תחושות, ואת אותם תסמינים התנהגותיים שמאפיינים
הפרעת קשב. אז אני יושבת בכיתה, ובמקום להתרכז בדף ש... שצריך לקרוא, אני מתרכזת באיזה כלב שנובח שם בחוץ, ובאיזה ילד שנפל לו עיפרון, ובמה אני אוכל בארוחת ערב, שזה מאוד חשוב, וקשה לי לקרוא את הדף הזה. יכול להיות בגלל שלא ישנתי טוב בלילה, וזה יכולה להיות הפרעת קשב. אז מה שאת אומרת לנו, זה שאנחנו לא יכולים להבחן את עצמנו, אני לא יכולה לדעת אם הדבר הזה שאני מרגישה שהוא לא כל כך נעים, הוא הפרעת קשב או משהו אחר, וכדאי ש... מישהו שמתמחה בזה, זה לא את, כי את חוקרת במעבדה, לא נבוא אלייך. אבל מישהו שהתפקיד שלו זה להבחן, וזה מה שהוא עושה, הוא יאבחן אותנו, כי בעצם אנחנו לא נוכל להבחן את עצמנו.
נכון, כי נדרשת פה מה שאנחנו מכנים, הבחנה מבדלת. אנחנו צריכים לשלול את קיומם של הסברים אחרים, קשיים אחרים, והרבה פעמים אנחנו באמת נגלה שיש איזשהו קושי אחר, והוא זה שמסביר את הקשיים האלה שאנחנו חווים, ושאנחנו מייחסים אותם להפרעת קשב, אבל בהחלט יש סיכוי, אפילו לא סיכוי נמוך, שיש להם הסבר אחר. כמובן
שבה... להבדיל, הבחנה מבדלת.
לכן אנחנו קוראים לזה הבחנה מבדלת, בדיוק ככה. היא מבדילה ומבחינה בין הסיבות השונות שיכולות לגרום לבדיוק אותם תסמינים התנהגותיים, בדיוק אותם קשיים שאנחנו, שאת תיארת כאן.
אז לילך, כל אחד מאיתנו שיגלה, ואם יגלה שיש לו הפרעת קשב אחרי שהלך לאבחון, ועשה אבחון טוב, ובדקו שהוא ישן טוב בלילה, או כל מיני דברים אחרים שיכולים להשפיע, בעצם זהו, אז עכשיו אני בבעיה לכל החיים ואין פתרון?
נגיד כן ולא. למה כן? כן, כי הפרעת הקשב, אנחנו יודעים היום, בעבר חשבו שהיא באמת חולפת ברוב המקרים עם גיל ההתבגרות. היום אנחנו יודעים שהפרעת הקשב דווקא ברוב המקרים נשארת עם האדם לאורך ההתפתחות, אבל אנחנו גם יודעים שיש לנו דרכים בהחלט בהחלט טובות ומגוונות להתמודד עם הפרעת הקשב. יש אפילו לא מעט אנשים שיגידו שהרבה מאוד תכונות שלהם ויכולות שלהם התחדדו והתפתחו לאורך החיים שלהם דווקא בזכות הפרעת הקשב. אבל מצד שני, אני כן חושבת שחשוב שנבין שיש גם קשיים שהפרעת הקשב מביאה איתה, ובאמת הדבר החשוב יהיה למצוא את השיטות, הטכניקות, האמצעים שמסייעים לנו להתמודד בהצלחה עם ההפרעה, השיטה היותר מקובלת והיותר רווחת זה הטיפול התרופתי, אבל חשוב לי מאוד לציין בהזדמנות הזאת, רונה, שגם כשאנחנו נהנים מאוד מהטיפול התרופתי, והוא באמת, אנחנו מרגישים שהוא מציל אותנו, והוא עוזר לנו להתמודד בהצלחה.
ויותר שקט לנו, ואנחנו
נכון,
יותר רגועים.
נכון, אנחנו מצליחים להרגיש כמה אנחנו מסוגלים יפה ללמוד ולתפקד באופן כללי. גם אז חשוב שאנחנו נמצא את הדרכים להתפתח ולהתמודד, כן עם הדברים שקשים לנו, כדי שבאמת נוכל לא רק להיות תלויים בטיפול התרופתי, אלא גם למצוא את המענה באמת שבכוחות עצמנו אנחנו יכולים להוביל אליו.
אז לילך, את אומרת שלפעמים ייתנו לנו איזו תרופה או כדור שנוכל לקחת פעם ביום או פעמיים, ואז נהיה קצת יותר מרוכזים, וזה המאבחן יודע, זאת אומרת, או הרופא שנלך אליו, הם ידעו להתאים לנו אם צריך את התרופה או לא. זה לא מתאים לכל אחד, זה מתאים לחלק מהילדים והמבוגרים. לדוגמה, לדבר אחד שיכול לעזור שהוא לא תרופה.
אז יש לנו, יש כל מיני שיטות שאיתם אנחנו ממליצים לעבוד. למשל, אחד מהדברים שמאוד קשים לאנשים עם הפרעת קשב, חלקם לפחות, זה ההתנהלות עם הזמנים. אם אנחנו מדברים על תלמידים, על ילדים, אז היציאה בבוקר בזמן לבית הספר, לגן ולבית הספר, או לחוגים, או למפגשים שקבענו עם החברים.
לא לאחר.
סביב העניין הזה, לדעת בדיוק איך אני מתכננת את הפעולות שאני צריכה, כדי שאני אגיע למקום שקבעתי ושמצפים לי בו בזמן.
ללמוד לתכנן.
נכון, תכנון, ניהול זמן, שימוש גם הרבה מאוד במשובים.
המשובים האלה זה להגיד, את מאחרת, את לא מאחרת, את הולכת מהר מדי, לאט מדי, זאת אומרת, כל מיני תגובות כאלה, שמקבלים מהסביבה, ולאט לאט נדע גם לתת לעצמנו.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, היום המון ילדים במסכים, וההורים אומרים להם בדרך כלל, אתה יותר מדי במסך, או מסכים עושים לך הפרעת קשב. זה נכון, לילך, אתם מוצאים במעבדה שלך או במעבדות אחרות קשר בין המסכים להפרעת הקשב?
אז זה קצת מורכב. יש מחקרים שמראים על קשר בין בעצם היקף העיסוק במסכים.
כמה זמן אנחנו מול המסך?
נכון, כמה זמן אנחנו מבלים מול המסך, כל מיני מסכים במהלך היום, לבין היכולת שלנו באמת להתמקד לאורך זמן, היכולת שלנו ללמוד בצורה יעילה וכך הלאה. אבל צריך להגיד שהמחקרים האלה הם לא חד משמעיים, זה מאוד מאוד תלוי בהרבה דברים אחרים, אבל כן, ככלל חשוב להגיד שהמקום שהמסכים מוצאים אצלנו בחיים, הוא כן, יש לו פוטנציאל להשפיע עלינו לשלילה, מאחר שאנחנו רגילים כל הזמן להיות מחוברים, ובעצם אנחנו מפתחים מעין תלות בבדיקה הזאת כל הזמן, והעיסוק, זה לא רק שאנחנו מסתכלים על המסכים, אנחנו רגילים כל הזמן לקבל בעצם משובים, פידבקים, אבל כאלה שחלקם, ולפעמים חלקם המשמעותי, דווקא מסיח אותנו ממה שאנחנו צריכים לעשות.
אז את אומרת לילך דבר מאוד חשוב, זה לא ברור, זאת אומרת, המחקרים עד עכשיו לא מצאו קשר של אחד לאחד, וזה בטוח שבגלל המסכים יש לנו פחות ריכוז או בעיות של קשב, הפרעות של קשב, אבל אנחנו יודעים שהמסכים משפיעים, ואנחנו יודעים שביחד עם עוד כל מיני דברים, הם מייצרים לנו איזושהי הפרעת קשב, והבנו שבערך 3-4 ילדים בכיתה של 30, בערך תהיה להם הפרעת קשב, הבנו שאפשר לעזור ולטפל, ההפרעת תלך איתנו כל החיים, אבל לפעמים יש תרופות, לפעמים יש שיטות אחרות, כמו למשל לתכנן דברים. אני רוצה להודות לך, פרופסור לילך שלב מבורך, מהחוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת תל אביב. המון תודה שבאת לאולפן.
בשמחה רבה.
תודה גם לכם, ילדים יקרים שמקשיבים לנו למעבדה. תודה גם לעשות במלאכה, נועה בן הגיא, ויביאנה דייץ', לתמיר צוברי. אני רונה גרשון תלמי, וניפרד מכם ונזכיר שאתם יכולים לפנות אלינו, לבקש דברים לדבר עליהם, להשתתף בתוכנית. הטלפון שלנו הוא 072-280-1049, אפשר גם בפייסבוק, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.